שלום לכם, הרפאי די מרב רבותיי, השיר הזה נמסר לזכות משה יהודה מפשטינה, אברהם יצחק בן אסתר, יוסף עזרא בן אסתר. הנושא היום הוא מאוד מעניין, הריגת חפים מפשע במלחמה. הרב אשר וייס כתב על זה מכתב שהודפס בספרו בפרשת שופטים. הוא כותב, כבוד ידידי היקר, איש חי ורב פעלים, ומשום מה הוא לא מזהה אותו. באשר ביקש ממנו מעלת כבודו שבמסגרת עבודתו בארצות הברית ובאירופה נפגש עם רבים מחוגי הממשל וההשכלה, לפעמים עומד הוא חסר עונים ואין בפיו מענה בעניין הפולמוס שנתעורר ברחבי העולם בעניין ההרוגים הרבים בקרב האוכלוסייה הערבית מלחמת מצווה להצלת ישראל מיד הקמים עליהם בימי בין הנצרים בשנת תשס"ו. אבל זו הייתה פה מלחמה ונהרגו הרבה ערבים שהם לכאורה חפים מפשע. אז היהודי הזה רוצה לדעת איך להגן על עצמו, על העמדה שלו, על מדינת ישראל, על צה"ל, בפני המתקיפים שהם אומרים שצה"ל סתם הרגו אנשים חפים מפשע. אבל כידוע לנו, והרוצחים, כמו שכתב פה רב אשר, והרוצחים המחבלים בכוונה תחילה מסתתרים מאחורי גבם של ילדים ונשים ומשתמשים בהם כמגן ומחסה. אז הם עומדים מאחורי ילדים, הם מתחבדים בבתי ספר, בבתי חולים, ואז כשאנחנו מגינים על עצמנו הם אומרים, מה אתם רוצחים, תראו, אתם הורגים ילדים ונשים. אז מה אפשר לומר פה, מה השקפת התורה בסוגיה הזאת? אז קודם כל יש לעיין בזה בצד דין רודף, שכאשר אוכלוסייה אזרחית תומכת ברוצחים אלה, אולי חל גם עליהם דין רודף אחר חברו להרגו, וניתן להצילו בנפשו ולהרוג אותו. ואפילו שאין הם רודפים אחרינו להרוגנו בפועל, הם רק תומכים בהרוגים. כבר כתבו האחרונים שגם על ידי גרמה יש דין רודף והתורה מתירה דמו. אתה בזה אחי עזר בחלק א' בסימן י' ח' בדברי חזר בסימן חבב. אבל זה לא נכון, שאפילו אם נניח שרודף על ידי גרמה נחשב רודף, זה רק ברדיפה ישירה, אלא שהוא לא עושה מעשה הריגה. אבל כאן זה רדיפה עקיפה. הם לא רודפים באופן ישיר כדי להרוג אותנו בגרמה. עצם הרדיפה על ידי גרמה, הם רק... זה עקיף, זה לא ישיר מה שהם עושים. שהם מגינים על הרוצחים. אז הם תומכים בטרור, הם מעודדים. אבל אין להם דין רודף. זה לא שהם בעצמם בסוף יהרגו אותנו אפילו על ידי גרמה. אז לכן אין לדון פה מדין רודף. לכאורה אפשר אולי לתת טעם אחר, להתיר הריגת אזרחים כדי להכחיד את המחבלים ימח שמם. על פי דברי חזון איש המפורסמים והמחודשים בסנהדרין סימן כ"ה, שאם יש חץ שהולך להרוג אנשים רבים ואנחנו יכולים להטות את החץ לצד שבו יש מעט אנשים, אנחנו מצווים לעשות כך כדי להציל את הרבים, להטות את החץ. ואפילו שפשוט שאין להרוג את היחיד כדי להציל את הרבים, ומי שעושה כך הוא רוצח וחייב מיתת בית דין. ויתרה מזו למדו בפרק ח' מתרומות משנה י"ב, תנו לנו אחד מכם ונהרגנו אם לא נהרוג את כולכם, יהרגו כולם והם יימסרו לנפש אחת מישראל. הרי שאפילו אם גם היחיד היה נהרג, אם לא מוסרים אותו, אף על פי כן הם מוסרים אדם להריגה כדי להציל חברו. אז קל וחומר כאשר היחיד לא היה בכלל הסכנה. אז בדרך כלל אנחנו לא הורגים יחיד כדי להציל את הרבים, אבל חידש החזון איש שאין זה אלא כאשר מדובר במעשה אכזרי או מסירת אדם לרוצרים להעמיד אותו. אבל אם אדם עושה פעולת הצלה ועל ידי פעולת הצלה הוא הורג יחיד, מותר. אז אפשר לדון לפי דבריו שכאשר אנו יורים אל אלו היורים בנו טילים, אז מדובר כאן במעשה הצלה שאין להימנע ממנו, אפילו מורגים אנשים חפים מפשע, אבל אנחנו עוסקים בפעולת ההצלה. אז ראשית כל זה לא פשוט שהחזון איש צודק, כי אולי דברי החזון איש היינו אומרים שאסור לעתות חץ מיחיד לרבים, מרבים ליחיד, כדי להציל את הרבים. אז כך גם להרוג חפים מפשע כדי להציל את עצמנו, מי אומר שזה מותר? וגם מי אומר שאנחנו הורגים את המעטים כדי להציל את הרבים? אולי לפעמים הורגים את הרבים כדי להציל את המעטים, אפילו שבמקרה שלנו מדובר באויבים שלנו, אז יש לדון מצד אחר שאנחנו לא נדון פה. אבל גם זה, כשאנחנו יורים עליהם, זה לא פעולה של הצלה. לעתות חץ זה פעולה של הצלה, אבל לראות עליהם אי אפשר להגיד שזה פעולה של הצלה. אבל נראה שאפילו אם לא נמצא היתר לנידון דידן בדינים הכללים של רודף והצלה, אפשר לומר שדיני מלחמה שייני, שהדינים של המלחמה הם שונים, ובתורת מלחמה מותר לפגוע גם באזרחים חפים מפשע. אז לא מצאנו הלכה זו בדברי הגמרא והפוסקים, אלא בתנ"ך ובמפרשיו, וזאת משום שמאז חורבן בית ראשון ובית שני וביטול מלכות ישראל לא היו שאלות אלו נוגעות למעשה, ומייתו לעסוק בסוגיות אלו של מלחמה ואופן ניהולה. אנחנו צריכים להתבסס על מלחמות ישראל כפי שמסופר בתנ"ך. ואנחנו באמת היום במצב של מלחמה תמידית. יש אומרים מאז קום המדינה אנחנו במצב של מלחמה. אז הבה נראה בתנ"ך. כתוב בתורה בפרשת וישלח, וירא יעקב מאוד ויצר לו, רש"י אומר וירא השם יהרג, ויצר לו השם יהרוג אחרים. זיין במזרחי ובגור אריה למערל, שאין הכוונה שיצר לו השם יצטרך להרוג את עשיו, אם לא יהיה מעוניין בדורון והמתנה ששלח לו. שאין בעיה להרוג את עשיו, הבא להורגך השכם להורגו, אלא שיצר לו שם יצטרך להרוג גם האנשים שהיו עמו. ומזרחי כותב שאפילו גם אפילו שגם הם רודפים, כי הם באו להרוג את מחנה יעקב, אבל יעקב חשש אולי בסערת הקרב יהרוג אותם אפילו שיכול להציל באחד מאיבריו. והמהר"ל כתב שאפילו שהם סתם באו להרוג, ולכן מותר להורגם. אבל בכל זאת, אולי לא באו בכוונה להרוג, ויהרוג אותם בשוגג. אז יש פה חשש שהוא יכול להרוג במקום שיכול להציל באחד מעבריו. יש חשש שיהרוג בשוגג מי שלא בא להרוג אותו. אפשר לומר דרך שלישית, פה מדובר במלחמה, אז מותר לו להרוג, הוא לא צריך לחשוש. אבל הוא הצטער על כך. לא שהוא צריך לדאוג שיכול להציל באחד מעבריו, אולי בו לא בא לבוא להרוג. לא. פה זה מלחמה, יכול להרוג את מי שרוצה. רק לא היה לו טוב להרוג, יעקב היה צדיק. אפילו במאמץ המלחמתי לא רצה להרוג. ויש להעיר שהמערה לכאורה סותר את עצמו באותה פרשה. שם הוא מתייחס לדברי הרמב״ם והרמב״ן שנחלקו במעשה של שמעון ולוי, שראו את כל בני שכם שתמו את דינה אחותם. אז מאיזה דין דין עשו כן? כותב המהר"ל: ונרד אלוקה שמידי, משום ולודם משני אומות כגון ישראל וכנעניים, ולפיכך הותר להם ללחום כדין אומה, כדין אומה שבא ללחום על אומה אחרת שתיר התורה. כיוון דפרצו להם תחילה, מותרים לכך נקמתה מהם, והכינה מכל מלחמות כגון צרורת המדיינים, ואף אגב דיו הרבה שלא עשו, אין זה חילוק, כיוון שיהיו באותה אומה שעשו רע להם, מותרים לבוא עליהם במלחמה, וכן עם כל המלחמות. לכאורה, מה שהוא אומר פה, שזו תורת המלחמה, שכל אומה נחשבת לגוף אחד, וכל המשתייך לאומה, שאנו נלחמים בה, הותר דמו, שכיוון שהתיר התורה ללחם באומה זו, כל בני האומה כגוף אחד הם והותר דמם. ולכאורה, נראה לפי דרך זו, שאפילו לכתחילה מותר להרוג אותם ולא צריך להשתדל בהצלתם של אלו שלא חטאו. פה מדובר בהותרה, לא דחויה. אבל לפי זה המהר"ל סותר את עצמו. הבאנו לפני כן את המהר"ל שאומר שאולי יש כמה שלא באו להרוג והוא הצטער על כך. אבל פה המהר"ל אומר שברגע שהם חלק מהאומה שבא להילחם בנו, אז הדם של כולם מותר. אז אפשר אולי ליישב שדברי הר"ל נאמרו רק במלחמה בין שתי אומות. הוא הדגים את זה מלחמת מדיין. אבל יעקב ועשיו היו אחים. אז לא מדובר פה בשני עמים, שתי אומות. אז אם יש שני עמים, אז מותר להרוג את כל מי שהוא חלק מהעם הנלחם בנו. אבל לא יעקב ועשיו. אבל כל פנים רואים מדברי המהר"ל שבשעת מלחמה מותר להרוג כל מי שמשתייך לאומה הזאת. זו המלחמה, עם מה לעשות. כתוב בפסוק בשמואל א' ט"ו: ויאמר שאול אל הקני, לכו סור ירדו מתוך עמלקי, פנו ספחה עמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל בעלותם במצרים, ויסר הקני מתוך עמלקי. אז שאול אמר לקנים לסור מתוך עמלקים. אז מפשטות הכתוב מבואר שיש להזהיר את החפים מפשע לסור מעל החוטים החייבים איתה ולאפשר להם לעשות כן. אבל אם לא יסורו, אז מותר להילחם אפילו שהם יהרגו. כי הוא אומר להם, תנו ספחה עמו, אם אתם לא תסורו אתם תהרגו יחד איתם. ולכאורה קודם אומרים להם ללכת, לעזוב, לברוח, אחר כך מותר להילחם. אבל נראה מדקדוק הלשון שאפילו הזרה זו שאמר שאול הקני לא מעיקר תורת המלחמה היא, אלא לפנים משורת הדין, משום שהם עשו טובה עם עם ישראל. אבל לפי דברי המהר"ל, שכל הסיבה שמותר לפגוע בעם השני הוא מכיוון כל מי שחלק מהעם מותר לפגוע בו, אבל כאן אולי מעיקר הדין הם יהיו חייבים להגיד להם, כי הקני זה לא המלאקי. יש פסוק בדברי הרמים א' מפורסם, חף ב' ח', והיא עליי דבר השם למור, דם לרוב שפכת, ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. דוד המלך לא יכול לבנות בית המקדש כי הוא שפך דמים רבים. כותב שם הרד"ק, ובאמרו דמים לרוב שפכת ארצה, כי דם נקיים היה בדמים אשר שפך, כמו דם אוריה, וזה לפניי, וגם בדמי הכהנים היה, הוא הסיבה, כמו שנאמר, הסיבותי כל בית, כל נפש בית אביך, וגם בדמי הגויים אשר שפך אותם, שלא היו בני מלחמתו אפשר, שהיו בהם אנשים טובים וחסידים. ואף על פי כן לא ננש עליהם, כי כוונתו לחלות הראשים שלא יפרצו בישראל ולהציל עצמו, כשהיה בארץ פלישתים לא יחי איש ואישה, אבל כיוון שנזדמן לו שפיכות דמים לרוב, מהאום ולבנו בית המקדש, שהוא לשלום ולחפרת אבון, ולאתר את התפילה, כמו שמנו להניף ברזל במזבח ובבית המקדש, לפי שהברזל עושים ממנו כלי הריגה, לא יעשו ממנו כלי שלום. אז למדנו יסוד מהרד"ק, שמעיקר הדין מותר להרוג את האויב, אפילו את החפים מפשע. אם אדם מתכוון להרוג את הרוצחים, את האויבים, אז אם אין דרך אחרת, אם אין דרך להימלט, אז מותר להרוג גם את החפים מפשע. ומשום כך לא נענש דוד המלך על דום הרוב ששפך, אבל הקדוש ברוך הוא מנע ממנו לבנות את בית הבחירה, כי יש פגם מסוים של שפיכות דמים. זאת אומרת, מעדיף לא להרוג אף אחד, אבל כשמוכרחים, לא עברת על איסור, אבל זו סיבה שלא יבנה את בית המקדש, זה פגם. כתוב בספרי בפרשת שופטים, כי תקרא בליל ללחם עליה, אז דורש הספרי ולא להריבה ולא להצמיעה ולא להמיתה מיתה תחלואים. אז רואים פה שצריכים להילחם, להילחם, צריך לרחם במלחמה, רחמנות, לא להריב אותה ולא להצמיע אותה ולא להמיתה מיתה תחלואים. אבל שם בעוד חף אמרו שבמלחמת מצווה אף להריבה ואף להצמיעה ואף להמיתה מיתה תחלואים. טוב, יש כמובן לדון בזה, אנחנו לא דנים פה דיני נפשות, כמובן זה נשמר לגדולי ישראל ולצדיקים וגאונים. אנחנו רק נתנו כמה כיווני חשיבה בסוגיה הזאת, מרצון שלא נצטרך בכלל להילחם, שנזכה בקרוב ממש לביאת גואל צדק ובבניין בית המקדש, אמן ואמן. שלום שלום אהובה ידידיי מורה ורבותיי.